סימן קנ"ח, סעיף י"א. הסעיף שלנו עוסק בברכה שמברכים על נטילת ידיים לסעודה. כל הברכות כולם, הדין הוא שמברכים אותם עובר לעשיוסום, לפני עשיית המצווה. לגבי ברכת נטילת ידיים, יש לנו בעיה. מצד אחד, הברכה שמברכים על נטילת ידיים גם היא צריכה להיות כמו כל הברכות, כמו כל ברכת המצוויס שמברכים אותם לפני עשיית המצווה. זה מצד אחד. מצד שני, יש בעיה שאם יברכו אותם לפני נטילת הידיים, אז הרבה פעמים הידיים אינם נקיות, והוא לא ראוי לברך בצורה כזאת, הוא צריך קודם לנקות את הידיים. אז לכן, בגלל שמצד אחד צריך לברך את ברכת על נטילת ידיים לפני המצווה, מצד שני קורה שלפעמים הידיים שלו מלוכלכות והוא צריך ליטול את ידיו מקודם, אז לכן שיטת השולחן ערוך שנטילת ידיים לסעודה, הברכה שמברכים על נטילת ידיים לסעודה, תהיה בין שתי נטילות. דבר ראשון, הוא ירחוץ את ידיו, הוא ייטול את ידיו להעביר מהם את הלכלוך, והנטילה הזאת לא תהיה בשביל נטילת ידיים לסעודה, אחר כך הוא יברך, אחרי הברכה הוא ייטול את ידיו לסעודה, נמצא אם כן שבין שני הנטילות אז הוא מברך. זה לפני הנטילה השנייה שהיא הנטילה העיקרית לסעודה, אחרי הנטילה הראשונה שהיא מעבירה ממנו את הלכלוך, שהיא מנקה את הידיים שיהיו ראויות לברכה, ואז אנחנו מבריחים את כל הדברים, גם הידיים נקיות וגם הוא מברך לפני המצווה. הרמב"ם מוסיף שגם כאשר הוא מברך לאחר הנטילה, בכל זאת זה נקרא עדיין עובר לעשיוסום. כל עוד שהוא מברך לפני ניגוב הידיים, זה נקרא עובר לעשיוסום. כי הרי, כמו שנלמד בסעיף הבא בעזרת השם, אדם שאוכל פת, אדם שאוכל לחם בידיים רטובות, זה לחם מאוס, זה כמו שהוא אוכל לחם מאוס. זה לא ראוי לאכול בצורה כזאת. ממילא, אז לכן גם אחרי שהוא כבר נטל את ידיו, עדיין שייך לומר שזה עובר לעשיוסום לפני שהוא מנגב, כי הניגוב עדיין המשך להכשרת ידיו לאכילה. אז לכן לפי הרמב"ם לא צריך לומר שיש כאן שתי נטילות והוא מברך ביניהם. גם אם הוא מברך אחרי הנטילה השנייה, לפני הניגוב, זה נחשב לעובר לעשיוסום. הרמב"ם מוסיף ומחדש עוד יותר, שאפילו אם הוא כבר, אומר הרמב"ם, אפילו אם הוא כבר ניגב את ידיו, הוא גם יכול לברך. אף על פי שאחרי עשיית המצווה באופן כללי אי אפשר לברך, הברכה, הברכות, ברכת המצוויס, מברכים אותם לפני עשיית המצווה ולא אחר כך, אבל כאן אומר הרמב"ם, מכיוון שהרי בלאו הכי, מכיוון שבלאו הכי לא מברכים לפני עשיית המצווה, אז כבר כיוון דאיתחי, אפשר כבר לברך גם אחרי הניגוב, כך אומר הרמב"ם. כל עוד שהוא לא ברך המואציה, משתבורר מוסיף. אבל אתה חולק, אתה סובר שאי אפשר לברך אחרי שהוא ניגב, רק לפני שהוא ניגב עדיין אפשר לברך, ולא אחר כך. אני אקרא את הסעיף בפנים, מברך קודם נטילה, שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשיוסום. אז לכן, ברכת על נטילת ידיים הוא מברך לפני שהוא נוטל, כמו כל המצוות כולם שמברכים עליהם לפני עשייתם. אבל יש לנו בעיה, ונהגו שלא לברך עד אחרי נטילה. למה? משום שלפעמים אין ידיו נקיות, אז הוא לא יכול לברך, אז הוא צריך קודם ליטול את ידיו, ורק אחר כך הוא יברך. ומפני כך מברכים עליהם אחר ששפשף ידיו, שכבר ידיו נקיות, קודם שיטיל עליהם מים שניים. זה שיטת השולחן ערוך, שדבר ראשון הוא משפשף את הידיים, דבר ראשון הוא נוטל את ידיו כדי לנקות אותם, ואחרי זה הוא מברך לפני הנטילה השנייה, שהיא נטילת ידיים לסעודה. והרמב"ם, הרמב"ם מוסיף עוד, גם יכול לברך עליהם קודם ניגוב, אומר הרמב"ם, גם אחרי הנטילה, גם אם יש רק נטילה אחת, עדיין זה נקרא עובר לעשיוסום, כל עוד שהוא מברך לפני שהוא ניגב את ידיו. שגם הניגוב מן המצווה הוא מקרי עובר לעשיוסון, כל עוד שהוא לא ניגב את ידיו, מוסיף הרמו ואומר עוד יותר, ואם שכח לברך עד אחר הניגוב, מברך אחרי הניגוב. ולמה? כיוון שנטילת ידיים. הברכה שמברכים על נטילת ידיים, בלאו הכי אי אפשר לברך אותה לפני הנטילה, כי הידיים שלו לא נקיות, אז לכן כאן לא צריך להקפיד על הכלל של עובר לעשיוסון, אז גם אחרי הניגוב גם אפשר לברך על נטילת ידיים. זה הסעיף שלנו. בסעיף הבא נראה בעזרת השם, שאדם שאוכל פת בידיים רטובות, בידיים שאינם נגובות, זה כמו שהוא אוכל לחם מאוס. שני טעמים נאמרו בעניין. טעם אחד, משום שהנטילה הראשונה היא המים שבנטילה הראשונה נטמאים מהידיים, כי הידיים טמאים ומטמאים את המים שבנטילה הראשונה. גם אחר כך כשהוא נוטל נטילה שנייה להעביר את המים הראשונים שנטמאו, אבל בכל זאת נשאר קצת מים טמאים על הידיים. הניגוב הוא זה שגורם לכך שלא יהיו יותר מים טמאים בידיים. אז לכן אדם שאוכל פת בידיים רטובות שאינה מנוגבות, אז כמו שהוא אוכל לחם טמא, כי עדיין נשארו מים מהנטילה הראשונה, והם מטמאים את המאכל. זה טעם אחד. טעם שני נאמר כאן מצד דבר פרקטי, כי אדם שאוכל לחם רטוב זה מאוס. אז זה מה שכתוב בשולחן ערוך. ינגבם, אומר השולחן ערוך, היטב, קודם שיבצע, שהאוכל בלי ניגוב ידיים, אדם שאוכל פת בלי שהוא ניגב את ידיו, כאילו אוכל לחם טמא, למה? או מחמד שעדיין נשארו מהמים הראשונים שהם נטמאו מהידיים, או משום שהלחם הוא מאוס בשעה שהוא רטוב. הסעיף הבא, אומר השולחן ערוך, שכאשר אדם מטביל את ידיו במקווה או בים, אז פה הוא יכול לאכול גם בידיים רטובות. כי זה כמו השיטה הראשונה שאמרנו קודם, שהסיבה שצריך לנגב את ידיו זה משום שהמים נטמאו מהידיים. אז זה הכל שייך במים רגילים, אבל לא במי ים, במי מקווה, הם לעולם לא נטמאו מהידיים. אז לכן, כאשר אדם מטביל את ידיו, אז הוא יכול לאכול גם בלי שהוא מנגב את ידיו. ואותו דבר אומר השולחן ערוך, אם אדם שופך על ידיו רביעית מים, רביעית מים הם לא נטמאים מהידיים. אז לכן גם אז הוא יכול לאכול בלי שהוא מנגב את ידיו, כי שוב, הסיבה שצריך לנגב את ידיו, הסיבה שאם אדם אוכל בלא ניגוב ידיים, זה כמו לחם טמא, זה כמו שאוכל לחם טמא, זה משום שהמים נטמאו מהידיים והמים מטמאים את הלחם. אבל ברגע שהוא טובל את ידיו במקווה, או לחילופין, אם הוא שופך רביעית מים על ידיו, אז המים לא נטמאו. המים לא נטמאו, אז לא צריך לנגב אותם. אבל המשתבר מביא שהמהרש"ל חולק. המהרש"ל סובר שהטעם האמיתי הוא כמו הסיבה השנייה. שאדם שאוכל לחם רטוב, אז זה לחם טמא, זה לחם מאוס. אז לכן המרשל סובר שגם אם נטלו ברביעית מים, עדיין צריך לנגב את ידיו. זה מה שכתוב בסעיף י' ב'.